האמת שיש לי כל מיני מחשבות בזמן האחרון שאיכשהו נדמה לי נותנות איזושהי נקודת מבט על רב גדליה, על חרדיות, זה הנושאים שרציתי לגעת בהם. ולפני שאני מתחיל בספר עצמו, וכמו שמי שלא קיבל עדיין, אז כדאי אולי לשלוח שוב, אם יש נוסף מישהו לקבוצה, או
ש... יש כאלה שלא קיבלו.
כי אני שלחתי את הקובץ עם הספר,
של
הגדליה.
שלחתי פעמיים.
ו...
אני קיבלתי...
כולם קישור?
לא, אז אני אומר, אני בכוונה, אני אתמקד כל פעם במשהו, אז אני חושב שזה אפשר יהיה להדפיס למי שרוצה. אז אני אומר, לקראת הפעם, אני כבר אומר, לקראת הפעם הבאה, אולי אנחנו נתחיל מדף עמוד י' ג', נקרא מקורות ההלכה. בי' א' זה שער מקורות ההלכה, אבל הטקסט עצמו מתחיל בי' ג', זה מגיע עד מהם. זה מגיע עד מהם. אבל עוד פעם, אנחנו נלך לאט לאט, אז לא צריך את הכל בבת אחת, כמה עמודים ראשונים ונתקדם עם הזמן. אני רוצה, כמו שאמרתי, אני רוצה קצת להשתמש ברב גדליה גם כדי להסתכל באופן כללי יותר על חרדיות, כי אני חושב שהוא מאתגר קצת את המושגים האלה, ואנחנו נעשה את זה, אני חושב, קצת בספר וקצת מחוץ לספר. אני לא בטוח שתמיד יהיה לי איזשהו קטע בספר שממנו אפשר יהיה לצאת כל פעם לנושא אחר, אז אנחנו איכשהו נתמרן בין שני הערוצים האלה. אז מה שאני רוצה לעשות היום, אני, בגלל שלקראת הפעם הבאה אני כבר אמרתי לכם איפה בספר נעסוק, אז היום אני עדיין לא נכנס למה שיש בספר עצמו, אני אתן איזושהי נקודת מבט כללית יותר שמתקשרת לי לכמה דברים שככה עוברים אצלי בזמן האחרון. האמת שאני אתחיל אולי מדברים יותר רחוקים. יש איזושהי תחושה, אני חושב שבכל העולם, בזמן האחרון, של איזשהו פונדמנטליזם די, לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, מזוויע. זאת אומרת, כן, כל מיני... היום כבר לא זוכרים בכלל את, אני חושב, את חיזבאללה ואיראן, ומה שנקרא פעם ציר הרשע, השיעים היום זה סיפור ישן. כן, זהו, אני אומר, הסונים פתחו מסלול מהיר. זאת אומרת, הם עוקפים את השיעים, וגם שם כל יום מים נולד איזשהו ארגון חדש ששם בצל את הארגונים הקודמים, זה פשוט...
סופר שהם רצחו איזה... איזה
עולם, כי
הוא שיתף
פעולה
עם החיזבאללה,
ואת
החיזבאללה
הם
גרועים כמעט כמו הציונות.
ברור, החיזבאללה זה שיעים, אז הם בכלל, אין להם עניין איתנו, ודאש ואלה אין להם שום עניין איתנו, הם רוצחים את כל המוסלמים כרגע, או היזידים, אני יודע, או כל מיני כאלה. אבל אני אומר, עוד פעם, לא, בלי להיכנס בכלל לכל הפוליטיקות האלה, ומה זה אומר ברמה הסבירתית, שזה כמובן מעניין, אבל זה לא הנושא שלנו, זה מעורר כל מיני מחשבות על פונדמנטליזם, בכלל, באופן כללי. זאת, יש משהו באוסף התופעות הזה שהוא מפתיע, גם אולי מבחינת העיתוי שלו, זאת אומרת, העיתוי ההיסטורי, אני מתכוון. פתאום עכשיו, אחרי פרוץ המודרנה וכל הפריחה הזאת של הדמוקרטיה וההומניזם וכולי, איכשהו יש איזושהי נהייה חוזרת לפונדמנטליזם. וגם מעבר לעיתוי, עצם התופעה היא תופעה מעניינת. מאיפה זה בא? זאת אומרת, על מה זה מבוסס? למה כל כך קשה להתמודד עם הדבר הזה? כן, אני גם סתם, אם אני חושבים על דאש הזה, זה מין ארגון שהוא די, לא יודע, אני לא מתמצא כל כך בפרטים העובדתיים, מה שאני מתרשם זה ממש לא ביג דיל. זאת אומרת, אוסף של כמה אלפי פירי אדם, עם כלי נשק לא מי יודע מה, לא איזה כוח שבלתי ניתן, הם משתלטים על שטחים בקנה מידה, הם מקימים שם, לא יודע, המדינה, הבנתי שיש להם עכשיו, מה?
הפחד הוא מה שמוביל.
כן, אני אומר, השטח, לפחות לפי מה שקראתי, השטח שהם שולטים עליו כרגע זה משהו כמו בריטניה. זאת אומרת, איזשהו חלק מעיראק, חלק מסוריה ביחד, והם מביסים שם צבאות סדירים ככה שנמצאים סביבה, פחות או יותר, עוד פעם, כן, לפחות נלחמים באופן משמעותי, בצבאות ש... אני לא כך מבין את פשר התופעה הזאת, חלק מזה זה כמובן הפחד.
זאת אומרת, אנשים... מוכרים נפט לכולם. מוכרים נפט לכולם.
כן, הם גם מוכרים נפט, הם תפסו נפט, כן.
הם כל אלה שגם
מתנגדים. אז כן, בסדר, אני אומר, בלי להיכנס כרגע לפרטי התופעה, אבל זה מעורר אצלי לא מעט מחשבות על פונדמנטליזם. כשאנחנו בדרך כלל רגילים לקשור פונדמנטליזם עם אסלאם, באופן טבעי, באמת, אני חושב שזה קשר שיש בו ממש, מצ'צ'ניה ואפגניסטן וטליבן, כן, ופקיסטן, ואני לא יודע מה, וכל מיני, בוקו חרם באפריקה, וכל הארגונים שאנחנו שומעים עליהם כאן, בסוריה ובעיראק, ואל-קאידה, וכל העניינים האלה, כך שזה באמת עולם מאוד, עולם אסלאמי מאוד, מאוד תוסס, אבל כשאני רוצה ככה לדבר על השאלה הזאת ברמה הקונספטואלית, אז כמובן האסלאם פחות מעניין אותי, אותי מעניין יותר מה שקורה אצלנו בחצר. ואני חושב שגם כאן יש תופעות, עוד פעם, בכלל בלי השוואה, אני לא מתכוון לעשות שום השוואה, זה רק אילוסטרציה או אסוציאציה. אבל יש איזשהן תופעות פונדמנטליסטיות, גם בתוך העולם היהודי. ופונדמנטליזם הזה עוד פעם, הוא לא עם אלימות כזאת, הוא לא, זה לא, אני לא מדבר במישורים שהזכרתי קודם, אבל זה שם את התופעה הזאת בקונטקסט, אני חושב, טיפה יותר רחב. יש איזושהי חזרה לכל מיני מיסטיקות ובאבות ואני לא יודע מה, וכל מיני שרלטנים כאלה או אחרים. יש איזושהי פריחה של התופעה הזאת. כל מיני תנועות קיצוניות גם בתוך העולם החרדי, אני יודע, מאמין אשות השאלים והמשך בלב טהור, אלה שנודדים שם ממקום למקום, או ברלנד, או אני לא יודע מה, כל מיני יצורים משונים שיש להם איזושהי מידה של השפעה, עוד פעם, כל אחד בהיקף שלו, אבל זה איזשהן תופעות שאיכשהו נראות, אולי אני טועה, לא יודע, לא עשיתי בדיקה שיטתית, אבל הם נולדות בשנים האחרונות יותר ממה ששמענו קודם. ככה לפחות אני מתרשם. יש איזשהו ביטחון עצמי יותר גדול של התופעות האלה, וגם אולי השפעה יותר גדולה. את נשות השאלים מרוב רצון להיות ככה מקפידות, קלה כבחמורה, הן לא שומעות בכל מנהיגי כל הגדולי הדור החרדים. זאת אומרת, שיוצאים נגד התופעה הזאת ולא עוזר להם כלום. לא עוזר להם כלום כי הן יודעות יותר טוב. או הם, וגם יש להם איזושהי הנהגה מקומית, יש איזשהו רב נדמה לי שעומד שם בראש הכנופיה הזאת. יש איזשהו סוג של התייחסות פונדמנטליסטית, כמובן הרבה יותר רכה, אבל גם בתוך החצר שלנו. והשאלה הזאת של הפונדמנטליזם תשמש אותי אולי להעיר איזשהו נקודת מבט שממנה אפשר לצאת קצת לנושא שלנו, של חרדיות ורבדליה וכו', שבסוף אני רוצה להגיע לשם. אז קודם כל, כדי להבין את התופעה הזאת, אז צריך קצת להגדיר מה זה פונדמנטליזם. פונדמנטליזם, נדמה לי, אם הייתי רוצה, זה נקשר להרבה דברים, כן, לקיצוניות, לאלימות, לחוסר מוכנות להתחשב בסביבה. יש לזה כל מיני ביטויים מעשיים, אבל מה השורש הפילוסופי? מאיפה זה מתחיל? נדמה לי שפונדמנטליזם בבסיסו זאת השעיה של החשיבה הביקורתית. זה בעצם פונדמנטליזם, נדמה לי ככה, לפחות עד כמה שאני מבין את התופעה הזאת. אבל זה קבוצת אנשים שלא מוכנים להתחשב או לשים לב לביקורות, למחשבה ביקורתית, לביקורת, זאת אומרת, לאיזשהו, או בקרה, לא דווקא ביקורת, גם, אני לא מדבר על ביקורת מבחוץ, אלא גם בקרה פנימית, שבן אדם מפעיל על מה שהוא חושב, על מה שהוא עושה, משהו שמשעה קצת את מנגנוני הבקרה הרגילים, שאנחנו מפעילים בדרך כלל. אבל גם זה, נדמה לי, לא השורש. יש פה משהו יותר יותר עמוק שעומד בבסיס העניין הזה. כשאתה משעה את מנגנוני הבקרה האנושיים, אתה אמור לאמץ איזשהו מקור אחר, או איזשהם קנה מידה אחרים. אין השעיה בלי שיש איזשהו תחליף. זאת אומרת, אז מה כן? את איך אתה בכל זאת מתנהל? זה, בעצם מדובר פה על איזושהי התעלות בדברים שהם מעבר. משהו שהוא מעבר לרציונלי, מעבר לחשיבה הביקורתית. יש לנו איזשהו מקור עליון של ודאות, של אמת גדולה, שבעצם מאפשר לנו להתעלות בו ולא, בלי להתחשב בבקרות האנושיות, ההגיוניות. איזשהו ניקור אפילו לחשיבה הביקורתית, או החשיבה הרציונלית. עכשיו, כשמסתכלים על פונדמנטליזם, מילולית, פונדמנטליזם זה חזרה למקור. זה נקרא פונדמנטליזם, חזרה לבסיס, פונדמנטל. קמאיות, אפשר לתרגם את זה אולי בעברית. כשקמאיות יש לה שתי משמעויות שאיכשהו נקשרות אחת לשנייה בהקשר הזה. משמעות אחת זה קמאיות כרונולוגית, זאת אומרת, לחזור אחורה בזמן. ומשמעות השנייה זה ראשוניות, לא במובן הזמני, אלא אותנטיות כזאת. זאת אומרת, להגיע אל הפנים שלי, אל החלק הפנימי ביותר, האותנטי ביותר שנמצא בתוכי. לא לתת למחלצות החיצוניות להסוות אותו, או לא לתת לו לבוא לידי ביטוי. וזה מתחבר אחד לשני, כמובן, כי מחשבה פונדמנטליסטית הרבה פעמים קושרת את שני הדברים האלה. מה שקדום יותר, מה שקשור יותר בהקשר הדתי, לרצון האלוקי, המקורי, לא עם המעטפות שהוא עבר עם הפרשנויות וההתרחבות לאורך השנים, אלא לחזור למקור בלי התוספות האנושיות שנוספו לו, בעצם גם חושף את האמת הפנימית שלי. אגב, יש התבטאויות כאלה של הרב קוק, כן, שבן אדם חוזר ליושר הפנימי שלו, אז הוא מגלה שם את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הזהות הזאת בין הדבר הגבוה, הרחוק, הלא אנושי, כאילו, הלא מבוקר, אלא איזשהו מקור ודאות גבוה כזה, שפתאום בסופו של דבר גם מגלה לי מה אני באמת חושב, או מה אני באמת מבין, רוצה, וכדומה. אז שתי המשמעויות האלה של הקמאיות או של הפונדמנטליזם, נדמה לי שפה מתחברות. כשבהקשר הדתי, בעצם פונדמנטליזם, נגיד כשהסתכלתי קצת בוויקיפדיה למשל, על ערך פונדמנטליזם. עכשיו, היה לי מאז ומעולם משהו שאני אשאל אתכם שאלה. אם הייתם צריכים במונחים נגיד נוצרים, מרחיק את עדותנו, לא בהקשר היהודי, בסדר? מה יותר פונדמנטליסטי, פרוטסטנטיות או קתוליות?
באופן קתוליות.
ברור שפרוטסטנטיות. נכון. ברור שפרוטסטנטיות. אז זו נקודה מאוד מעניינת, אני חושב שזה מאוד מעניינת. נכון, לכן אני הולך קודם כל החוצה, אבל ברור שהתופעות האלה קיימות גם באסלאם, גם ביהדות, יש תופעות, יש מקבילות מאוד מעניינת. דיברתי גם... כן, כן. נכון. חוזרים עוד אחורה. עדיין, הם מוחקים אפילו היסטורית, את סייקס-פיקו. לא רק לחזור אחורה במובן של הפרשנות למקורות קדושים. הם מנסים למחוק את ה... תביעות האצבע האנושיות של ההיסטוריה, להחזיר חזרה את הבריאה לבוראה, כן, לרצון האלוקי המקורי. אבל אם אני חוזר רגע לנצרות, שם זה, הרבה אנשים שדיברתי איתם, זה נורא הפתיע אותם, אני אמרתי את זה מסברתי שלי, כאילו, ברור לי שפונדמנטליזם נוצרי זה פרוטסטנטיות, זה לא קתוליות. עכשיו, הסתכלתי בוויקיפדיה, בערך פונדמנטליזם, בלי קשר לזה. זה פשוט תיאור של הפרוטסטנטיות, כתוב שם. פונדמנטליזם זה פשוט פרוטסטנטיות, זאת ההגדרה. על זה מדובר שם. לא ידעתי שזה עד כדי כך חזק. אני ברור שברמה הפילוסופית, כשמבינים מה זה פונדמנטליזם, לכאורה הקתוליות נראית יותר עבודה זרה, ויותר, הרי אפילו בין פוסקים, שמסתכלים על נצרות כעבודה זרה, שזה מחלוקת מסוימת, אבל גם, נגיד הרמב״ם, שראה את הנצרות כעבודה זרה, יש פוסקים שאומרים שהוא מדבר על הקתוליות, הוא לא מדבר על הפרוטסטנטיות. אומרת שאולי גם הרמב״ם, כן, ברור, אבל אומר, הקנה המידה של הרמב״ם, כשאתה מיישם אותם על פרוטסטנטיות, הם לא, גם הרמב״ם היה מסכים אם הוא היה מכיר את התופעה הזאת, שזה לא עבודה זרה. לכן אנחנו איכשהו רגילים לחשוב אחרת, הפוך, שכאילו קתוליות זה משהו יותר חשוך, יותר קדום, יותר, אבל זה לא נכון. זה ממש לא נכון, הפוך. כל המרד הפרוטסטנטי, כן, קלווין ולותר, זה היה מרד כנגד המעטפות האנושיות, ההיסטוריות, העיבוד של הרצון המקורי, כן, של כתבי הקודש. זה הביטוי לרצון של האלוקים, ואנחנו רוצים לחזור למקור. אנחנו רוצים לחזור להיצמד לכתבי הקודש, לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא באמת רוצה, לא את מה שבני אדם מתרגמים, או את מה שבני אדם, אפיפיורים וכל מיני כאלה. כן, ברור, נגד מתווכים, נגד תוספות ומעטפות, מעטפות שונות, ולכן, אתם יודעים, רצועת התנך האמריקאית, כל מיני מקומות שבהם רואים פונדמנטליזם באמת גם בהתנהגות. זה פרוטסטנטי בדרך כלל, זה לא קתולי. זה נקודה מעניינת, כי אני חושב שהרבה מאיתנו לא רגילים להסתכל על זה כך. לכן שאלתי את השאלה, וראיתם שהתשובות היו פה חצויות קצת. כן.
רבקה שכטר, ספר בשם השורשים התיאולוגיים של הרייך השלישי, טוענת שהפרוטסטנטיות והסגנון הלותרני, כפי שהיא פתח בגרמניה, הוא בסיס לנאציזם.
אוקיי. בכל אופן, יש, כן, את הנאציזם למשל גם, יש הרבה, הרבה מאוד אלמנטים פגניים היו מעורבים ב, 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 בתפיסות של המנהיגות הנאצית, נגיד. באידיאולוגיה הנאצית גם היה משהו מזה, אבל המנהיגות ודאי הייתה, היה לה קשר מאוד עמוק לסוג של פגניות. זאת אומרת, כי הם רצו לחזור עוד פעם לאיזשהם שורשים, להיפטר מכל התרבות האנושית שאיכשהו עטפה את המקור, את האותנטיות, כן? אני לא מדבר על ניטשה כבר, שמדבר על ללכת עם האותנטיות שלך, ומוסר זה עניין של עבדים, כן? זה מנטליות של עבדים, וכל מיני דברים, כל הסובלימציות האנושיות שככה אספנו לאורך השנים, הן מסתירות את האמת המקורית, האותנטית. אנחנו צריכים לחזור לשם. הרבה מאוד מהתופעות הפרועות האלה יסודן באיזשהו חזרה לעבר, חלקו מדומיין, לא משנה, אבל חזרה לאיזשהו עבר שהוא יותר אמיתי, יותר קרוב למקור, וניסיון להשיל את המחלצות האנושיות, את כל הדברים שהאדם הוסיף, הבקרה, החשיבה והבקרה האנושית הוסיפה לרעיונות המקוריים האלה. אגב, אותו דבר קורה בהקשר המוסלמי. גם בהקשר המוסלמי, נגיד, עוד פעם, באופן נורא גס, ואני באמת, בזה אני עוד פחות מתמצא מאשר נצרות פרוטסטנטיות וקתוליות, אבל גם שם אמרו לי פעם שאחד המאפיינים שמבחינים בין סונה ושיעה, זה כמו בין פרוטסטנטיות וקתוליות. זאת אומרת, השיעים זה הקתולים. והסונים זה הפרוטסטנטים. הסונים רוצים לחזור... כן, בדיוק. הסונים זה הקראים יותר. הם רוצים לחזור למקורות, לכתבי הקודש, ולא מוכנים לקבל את האימאמים ואת הפרשנות האנושית שנוספה לדברים האלה עם השנים. הם רוצים לחזור למקור. אגב, ככל שאתה פחות תלמיד חכם, זה אמר לי פעם אפרים, דיברתי איתו, היה לי סיכה מרתקת איתו על זה, אז הוא אומר, ככל שאתה יותר תלמיד חכם, אתה יותר מזלזל בתופעות האלה. נגיד, ראשי אל-עזר, זה המרכז הסוני העולמי בקהיר, הם אנשים מתונים, ככה הוא טען לפחות. זה אנשים שבסך הכל בזים התהליכים האלה מובילים אותם המרצים. זאת אומרת, התהליכים האלה מובילים אותם אנשים פשוטים, שיש להם איזושהי חריזמה, וסוד הקסם שלהם זה שהם יעשו את הדבר האמיתי, כי התלמידי חכמים הם בדרך כלל יותר מתונים, הם יודעים שהדברים לא כל כך פשוטים, אתה לא יכול לקחת פסוק ומיד ליישם אותו, כמו אצלנו. אתה לא יכול לקחת, אתה צריך להבין, יש איזה קונטקסט פרשני, יש איזשהו עידון מסוים שהדברים עוברים. הרעיונות הכתובים הם לא ישימים as is. זאת אומרת, אתה לא יכול לקחת משהו כתוב וליישם אותו. זו תפיסה ילדותית. זאת לא, אי אפשר לעשות דבר כזה. אתה צריך להיות באינטראקציה עם הדבר הזה לפני שאתה מחליט מה לעשות פה. עכשיו, התלמידי חכמים מבינים את זה. אני מדבר שאתה תלמידי חכמים כרגע בהקשר האסלאמי. הם מבינים את זה, ככה הוא אומר. זאת אומרת, מי שמוביל את האחים המוסלמים, שלא לדבר על אל-קאידה ודאש וכל, זה אנשים פשוטים, זה אנשים שלא... מי שייסד את האחים המוסלמים, זה איזשהו מורה פשוט, שהוא, לא זוכר, קראו לו אפילו, הוא המנהיג של התנועה, היה המנהיג של התנועה הזאת, הוא כבר לא חי, והתלמידי חכמים, האינטלקטואלים המוסלמים, בזים לו. זאת אומרת, הרבה פעמים החזרה למקור לא מובלת על ידי המנהיגות הדתית, האינטלקטואלית. אלא להפך, האנשים בשטח מרגישים שהמנהיגות קצת בוגדת ברעיון האמיתי. כי הבן אדם הפשוט אומר, רגע, הרי מוחמד אמר כך, מה אתה עושה חשבונות? צריך להרוג את החברה האלה. וגמרנו, כל הכופרים אין להם זכות חיים, וזהו. עכשיו, בן אדם שחי בעולם, והוא מבין, והוא מכיר קצת חשיבה מורכבת, אז הוא, אוקיי, הוא קצת מתמרן בין מה שכתוב לבין המציאות. אבל הילד, או האדם עם החשיבה הילדותית, האיש הפשוט, שמחפש באמת את האותנטיות, הוא רוצה באמת לעשות את מה שמוחמד אמר, לא את מה שהמתווכים שלו מספרים. אז הוא יחזור למקור, והוא יהיה יותר חכם מהם. אם זה מזכיר לכם את נשות השאלים שהזכרתי קודם, שהן לא מוכנות לשמוע הוראות מאף אחד. עכשיו, אני מניח שהן בדרך כלל לא יודעות קרוא וכתוב. זה לא שהן תלמידו חכמות כזאת, כאלה גדולות. לא מדובר בפמיניסטיות שחזרו ולמדו תורה, את כל התורה עם הראשונים והאחרונים בעצמן. הן לא תורכות ללמוד, ברור להם מה נכון, מאיפה זה ברור, מאותו מקור שזה ברור לכולם. הם יודעים, הם למדו בשולחן ערוך, או למדו, אני לא יודע מה, בשיעורי נשים בדרך כלל, שולחן ערוך הם לא ראו, אני מניח. אז, וזה מה שהם יודעות, אבל הם יעשו את זה באמת, לא... התרגום בין השיעור לבין מה שעושים באמת, הוא פונקציה של אדם פשוט. זאת אומרת, אדם יותר מורכב מבין, אוקיי, השיעור הוא זה, זאת התיאוריה, זה נכון, הכל בסדר, אבל ביישום, בדרך ליישום, זה דורש איזשהו עיבוד. זאת אומרת, זה לא משהו שעובר לעשייתן מיד. ופונדמנטליזם זה משהו שלא, מישהו שלא מוכן לקבל את הדיסוננס הזה. מה שכתוב זה מה שצריך להתיישם. זאת אומרת, צריך לחזור למקור, עזוב את כל התוספות האנושיות. אנחנו רוצים לחזור לקדוש ברוך הוא. ובמובן הזה אני חושב שכן יש שורש משותף בשלושת הדתות הגדולות, נגיד יהדות, נצרות ואיסלאם, שיש הבדלים בתופעות, בעוצמות שלהם, בביטויים המעשיים שלהם, הבדלים של שמיים וארץ. אבל השורש הפילוסופי מאוד דומה. השורש הפילוסופי זה איזשהו ניסיון לחזור למקור, להתחבר עוד פעם לאיזשהו מקור של ודאות עליונה, להשיל את המעטפות שאיכשהו נוספו לדבר הזה עם השנים, ולהיות יותר צדיק מהאפיפיור. כפשוטו הפעם, מילולית. זה מה שהפרוטסטנטים רצו. להיות יותר צדיקים מהאפיפיור. זאת אומרת, כי האפיפיור הוא זה שאחראי כמובן על התיווך. כמו חכמי אלעזר אצל המוסלמים, כמו אצלנו, לא משנה, תלמידי חכמים שמאבדים את הדברים האלה, ונכון, כתוב שמורידים ולא מעלים לבור. אז כותב החזוני שאין היום דין מורידים ולא מעלים. למה אין? יש לו הסברים כאלה, הסברים אחרים. כולם לא בדיוק יודעים מה עושים עם הדבר הזה. אני דווקא חושב שזה נורא הגיוני, אבל הרבה מאוד אנשים לא באמת מזדהים עם זה שזה נורא הגיוני היום, שזה באמת לא שער. אבל החזוני שכבר אמר, הוא עשה את העבודה, אז ברוך השם, אנחנו לא צריכים להרוג את כל הכופרים. זאת אומרת, יש תלמידי חכמים, חלק מהתפקיד שלהם זה לקחת את הפונדמנטלס, את המקורות הראשוניים, ולעשות את העיבוד הזה, ולעצור את האנשים הפשוטים מיישום פשוט, מיישום מיידי של מה שכתוב. ולפעמים כשהאיש הפשוט מאבד אמון במתווך הזה, הוא אומר, רגע, אתה חינכת אותי צריך לעשות את רצון השם, בלי חשבון, בלי חוכמות, בלי סייגים. זאת האמת המוחלטת, זה לא דברים, זה לא איזה משהו שאתה יכול לשחק איתו. מי אתה בכלל שתגיד לקדוש ברוך הוא מה כן ומה לא? אז לכן הוא הולך והוא עושה את זה. וככל שהמנהיגות הדתית מאבדת את הרסן, את השלטון, בכל המקומות האלה, כך תיווצר קנאות גדולה יותר. יש איזשהו זיהוי בין דתיות לפנאטיות בעולם. זיהוי שיש בו משהו, כן? בין דתיות לבין פנאטיות. אבל אני חושב שבדרך כלל פנאטיות מאפיינת את השכבות הפחות משכילות של העולם הדתי. דווקא המנהיגות הדתית, אלה שמובילים את תפיסת העולם הדתית, בדרך כלל הם יותר מתונים. בדרך כלל. זה לא תמיד נכון. יש חריגים, בדרך כלל הם יותר מתונים. חלק מזה זה כמובן פשוט בגלל שהם צריכים לנהל את העניין. הם יתנו את הדין אם משהו יקרה שם. כשאתה עומד בראש מדינה, אפילו חומייני, אני לא יודע מה, שעומד בראש מדינה יש מגבלות. זה לא כמו לעבוד בשכונה שלך ולהרוג את מי שאתה רוצה. יש מחירים, אתה צריך לתמרן מול העולם. אז חלק מזה זה שאתה משכיל יותר, אין לי מושג אם חומייני היה כזה משכיל גדול, אני לא יודע פשוט. וחלק מזה זה פשוט עצם עמדת ההנהגה שלך, שמאלצת אותך להיות יותר מבוקר, יותר פחות אינסטינקטיבי, פחות עובר מהמקור ליישום. ולכן קיצוניות דתית הרבה פעמים דווקא באה מהשטח, דווקא באה מהחלקים היותר נמוכים בהיררכיה הלמדנית או הדתית או משהו כזה, שלפעמים הם יוצרים לעצמם איזה שהם גיבורים תחליפיים, אז האנשים הפשוטים הופכים להיות פתאום מנהיגים רוחניים, אבל כשאתה בודק מה באמת יש בתוכם עם אנשים פשוטים, הציבור רואה אותם פתאום כאלה שהם, אני לא יודע מי זה האל בגדדי הזה של, של דאש, כן, החליף החדש של דאש, אין לי מושג מה, עד כמה הוא באמת אישיות רוחנית, אינטלקטואלית, לא יודע, כי יש באסלאם, יש אינטלקטואלים, אנחנו רגילים לזלזל בהם, אבל זה לא, יש שם אנשים בהחלט עם שיעור קומה. אני לא יודע מה טבעו, אני רק יכול לשער שהוא לא מהמאורות האינטלקטואלים הגדולים של האסלאם. אני יכול לאמר על זה, בלי להכיר אותו ובלי לבדוק. והוא כמובן מוכרז היום בתור החליף, שהולך לעשות את המדינה המוסלמית על כל העולם, וזה בסך הכל איש מהשטח מספיק חריזמטי, והאנשים בשטח שלא כך מבינים, הופכים אותו למנהיג, כי הוא באמת אותנטי. הוא ישר עובר מהקוראן לביצוע. זאת אומרת, אין, צריך לכרות יד, כורתים יד, צריך לזה, אין בעיה, צריך להרוג את הקורגים. בסדר גמור, הוא נורא אותנטי, זה סוד הקסם של הפונדמנטליזם, האותנטיות הזאת, הצמידות למקור, חוסר המוכנות להתפשר, וזה נכון גם אצלנו. עכשיו אם אני חוזר לחצר שלנו, גם בחצר שלנו יש איזושהי תחושה אצל אנשים שהפרשנות לאורך הדורות והתיווך האנושי של דבר השם מסתיר אותו או מחליף אותו. אנחנו עובדים את השולחן ערוך ולא את הקדוש ברוך הוא. אמירה שהיום מאוד נפוצה. אנשים שנמאס להם לעבוד את השולחן ערוך, הם רוצים לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אצלנו זה אולי נתפס כמורדים, אבל הם מבינים את עצמם בתור המקור. אלה שהולכים עם השולחן ערוך זה הסטייה מהמקור, מהאותנטיות הדתית. ואז נוצרת מנהיגות בשטח, ממש אותו דבר אצלנו. כל המנהיגות של נשות השלים, או של לב טהור, או של, אני לא יודע מה, כל מיני בבות כאלה, או בבות אחרים, שהם זוכים להרצה אין קץ, אין לי מושג, אני מניח שבדרך כלל הם לא שווים הרבה, במובן האינטלקטואלי והרוחני, אז הם, יש להם, לא יודע, יש להם איזשהו סוג של חריזמה, והם יודעים לשדר איזשהו סוג של אותנטיות דתית, אני לא יודע בדיוק מה, הקשר עם העולמות העליונים, והם מצליחים לייצר סביבם חצרות, כמו גדולי הרבנים, זאת אומרת, אולי אפילו יותר. זה עוד פעם איזושהי מנהיגות שהשטח מייצר. אנחנו רגילים נורא חינכו אותנו על זה שלציבור יש איזשהו חוש ריח, שאם הציבור מחליט שמישהו הוא גדול הדור, אז הוא כנראה גדול הדור. אני קצת איבדתי את האמון בחוש הריח של הציבור בזמן האחרון לפחות. לא יודע, לא עושה לי את זה. זאת אומרת, לא השתכנעתי שלציבור באמת יש חוש ריח. לא יודע, אולי לאורך שנים כן, אבל בתופעות שאני רואה סביבי, זה ממש לא נראה כך. זאת אומרת, יש ציבורים לא קטנים בכלל. אנשים בסך הכל די אינטליגנטים בחלקם. זה לא רק אנשים שהולכים שבי אחרי, לא יודע, אחרי מישהו שלפחות בעיניי נראה כלומניק, פשוט כלומניק. כן, כל מיני דברים כאלה, אני יודע, הסיטי והרנטגן וה-NMR האוטומטי.
שמעת פעם שורים של רבני אבוחצירא?
לא יודע, כן. אני חושב שביניהם כן היו תלמידי חכמים, עד כמה שהבנתי, עוד פעם, אני לא מספיק מכיר, אבל כל התעשייה שמסביב, ובכלל לא בטוח שהתלמידי חכמים זה באמת האנשים בעלי המעמד, האם זה באמת הולך ביחד, או שזה להפך, יש כאלה שמנצלים את השם אבוחצירא, שפעם כנראה היו אנשים תלמידי חכמים, והיום עושים מזה כבר עסק, אבל זה לא מפריע לחסידים, הם זוכים להרצה, ולא יעזור שהמשטרה תחקור אותם, שבית המשפט ירשיע אותם, זה בכלל לא משנה, זה הכל רדיפות, זה אנטיקריסט, שבעצם נלחם נגד האמת האותנטית, זה המעטפת האנושית, עוד פעם מנסה להיאבק נגד האמת שאנחנו נושאים איתנו. כן, זה הממסד, הממסד הדתי הוא האויב של הפונדמנטליסטים. כי הממסד הדתי זה מה שמייצג את התיווך האנושי, את בעיניהם את החריגה מהאותנטיות הדתית. אז זה כמה מילים על פונדמנטליזם. ועל זה שלמרות ההבדל בקיצוניות ובהופעות השונות של הדברים, נדמה לי שבשורש התהליכים העקרוניים, הלוגיים, הפילוסופיים, הם דומים. גם אצלנו וגם באסלאם וגם בנצרות, התהליכים במישור הפילוסופי דומים. ההופעות המעשיות שלהם כמובן שונות. כי גם הרקע שונה. זאת אומרת, המקורות האותנטיים גם אומרים דברים אחרים בשלושת הדתות, אז לכן לא פלא שזה שונה. אבל עכשיו נלך צעד אחד הלאה.
כולם קושרות את הכיסוי על הראש פחות או יותר באותה צורה. גם הנוצריות, הפונדמנטליסטיות, פשוט המטפחת דומה
אוקיי, לא יודע, לא בדקתי את העניין, אבל טוב.
כבר לא המטפחת.
לא, חלק מזה, חלק מזה נדמה לי, זה עוד אספקט של הפונדמנטליזם, שיש איזשהו רצון לחזור גם לאורח החיים שהיה פעם. לא רק לעקרונות המקוריים. הרי אנחנו מכירים קצת, אצלנו זה אנקדוטה קצת, נוער הגבעות או כל מיני דברים כאלה. יש מקומות שבהם זה יותר משמעותי, של לחזור להיות רועי צאן, לחיות באוהל עם איזה גנרטור מקרטע. זאת אומרת, הסתייגות מהטכנולוגיה, הסתייגות מהמודרנה, וחזרה אפילו כרונולוגית, זאת אומרת, לאיך שחיו פעם, לא רק למקורות. או בלי הפרשנות, אלא גם לאורך החיים. וכאן, במובן הזה, הרבה פעמים מתערבבת החזרה לאורך החיים של פעם עם החזרה לאמת של פעם. ההנחה היא כאילו שאלה שהיו רועי צאן שם לפני 2000 שנה, הם כנראה היו יותר קרובים לקדוש ברוך הוא מאשר אנחנו. כי אנחנו עם הטכנולוגיה נורא רחוקים ממנו. אז לכן זה מחייב גם איזושהי חזרה. ואז אני אומר שהם כולם קושרים את המטפחות באותה צורה, כי יכול להיות שכולם מחכים את אותה אימא קדומה שפשוט כך קשרה את המטפחת. זה לא בגלל שבאמת איכשהו הם מצאו כולם במקורותיהם איך קושרים מטפחות. יודעים, למשל, זה אמר לי פעם גם כן, ככה קצת ניסיתי לבדוק את העניין הזה, אמר לי פעם מישהו על רצח על כבוד המשפחה בחברה המוסלמית. כן? זה לא בא מהאסלאם, ככה הוא טען לפחות. אין לזה מקור. בקוראן או בהלכה האסלאמית, אין לזה שום מקור. זו תרבות ערבית. זו תרבות ערבית שהייתה נפוצה במדבר ערב, והיא נשארה חלק מהחברה המוסלמית, אבל זה לא בא מהצד המוסלמי, אלא מהצד הערבי. זאת אומרת, ולכן רצח על כבוד המשפחה בתרבויות מוסלמיות לא ערביות, ככה הוא טען, עוד פעם, לא בדקתי עובדתית את הדברים לעצמם, לא באמת קיים. זה לא בעיה של אסלאם. זה הרבה פעמים משתרבבים לתוך המנטליות והתרבות הדתית, דברים שבאים ממקור שהוא לא המקור הדתי, אלא המקור האתני שממנו אתה מגיע, כן? המקור ההיסטורי שממנו אתה בא. וזה איכשהו נמצא בתוך התרבות הדתית, ובאיזשהו שלב אי אפשר גם להפריד את הדברים. זה קורה גם אצלנו כמובן, זה קורה בהרבה מקומות, לא מדבר על רצח על כבוד המשפחה, אבל יש איזשהן נורמות שהן נורא ברורות מאליהן אצלנו, שלא בהכרח מקורם הוא דתי, לפעמים מקורם הוא פשוט בגלל מאיפה שבאנו, זה הכל, יש כאלה שנוהגים לחסות ככה את הגוף או לחסות אחרת את הגוף, זה יכול להיות פונקציה של הסביבה שבתוכה חיינו, יהדות המזרח, יהדות המערב, לא עושים את זה באותה צורה, אוקיי, וזה נחשב חלק מההלכה הרבה פעמים. כיסוי הגוף בתפילה, למשל. אז הוא לא נעשה אותו דבר. עם גרביים, מותר לחסות את קצות האצבעות, צריך לחסות את קצות האצבעות, לא צריך לחסות את קצות האצבעות. זה פונקציה של איפה שחיית, ומה נראה לך צנוע יותר, מה היה מקובל בסביבה שלך, ומה לא היה מקובל בסביבה שלך. זאת אומרת, עוד פעם, זה לא מדובר על רצח, אבל כן, יש השפעות שהן לא מהמקורות הדתיים שנכנסות לתוך האטמוספירה או התרבות הדתית. אבל אני רוצה ללכת עכשיו צעד אחד הלאה. יש פונדמנטליזם נוסף, אבל, מעבר למה שתיארתי עכשיו. וזה הפונדמנטליזם הקתולי שיעי ואורתודוקסי, או בפרט חרדי. שזה פונדמנטליזם אחר. כי מתוך הרצון לקלוע לרצון השם האמיתי, אז או שאתה זורק את התיווכים האנושיים, או שאתה הופך גם את התיווכים האנושיים למשהו אלוקי. זה גם מוצא אפשרי. זה ההבדל בין שני סוגי הפונדמנטליסטים. את הפרוטסטנטיות זורקת את המעטפת האנושית. כן? הקראות רוצה לזרוק את המעטפת האנושית. לא משנה, נוער הגבעות, אני יודע מה, כל הפונדמנטליזם מהסוג הראשון שדיברתי עליהם עד עכשיו. אבל יש פונדמנטליזם אלטרנטיבי. למשל, בואו נתחיל לשאר אצלנו, כי שם יותר קל לראות את זה. שאנחנו מקבלים על עצמנו את הגמרא, לא את התורה, שזה הקדוש ברוך הוא נתן בהר סיני, את הגמרא. עכשיו, מקובל בהלכה שאנחנו לא חולקים על הגמרא. בגמרא יש מעמד...
אלא דלת עמוד של
הלכה
בלבד, זאת אומרת, לא התורה, אלא...
כן, בדיוק. אז עכשיו, כשאנחנו מקבלים על עצמנו את הגמרא, שהיא בסך הכל תוצר של אנשים בשר ודם, משהו פה בעייתי. אז אם אתה פונדמנטליסט, זה דורש הסבר. או שאתה זורק גם את זה וחוזר לתורה ונהיה קראי. אם אתה בכל זאת נצמד לזה, אז גם זה צריך לקבל איזשהו מעמד אלוקי. גם שם לא יכולה להיות כבר טעות, כי זה לא יכול להיות, אנחנו הרי עובדים את השם, אנחנו לא, אנחנו נצמדים לרצון האלוקי, אנחנו צריכים לדעת שמה שאנחנו עושים, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. ואז יוצא שהאנשים המתווכים, שנגדם מורד הפונדמנטליסט מהסוג הראשון, הופכים להיות האלוקים של סוג השני. זאת אומרת, בעצם הם מקבלים איזשהו מעמד, כן, פסוידו אלוהי כזה. זאת אומרת, הם גם לא יכולים לטעות, השכינה מדברת מגרונם, אין אפשרות לבקר אותם. עכשיו, זה כבר לא הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא זורקים את המעטפת, אנחנו מצרפים אותה אל המקור. זאת אומרת, גם המעטפת היא בעצם מקודשת, היא לא יכול, האפיפיור לא יכול לטעות, נכון? זה הפונדמנטליזם הקתולי. הפונדמנטליזם הקתולי בעצם אומר, תראו, אנחנו מקבלים את התיווך של האפיפיור, אבל אנחנו לא מקבלים בני אדם. אנחנו מקבלים את התיווך של האפיפיור בגלל שגם האפיפיור הוא כנראה חלק מהמקור האלוהי. בסדר? זה הפרוטסטנטיות הקתולית. השיעיות אותו דבר. אותו דבר בדיוק, זה ממש אותם תהליכים. השיעיות מקבלת כן פרשנויות, אימאמים וכו' שנוספו לאורך השנים מעבר לכתבי הקודש עצמם, אבל הם מקבלים איזשהו, שוב פעם, איזשהו מעמד מחייב שלא יכול לטעות וכו'. אנחנו לא מוכנים גם לקבל את התוספות האנושיות, כי זה המכניזם, זה התהליך. לא, מה פתאום? אם אנחנו מקבלים תיווך אנושי, אז הוא צריך גם כן איכשהו להמריא לאיזשהו מקום גבוה יותר. אוקיי? ובעולם שלנו, היהודי, אני חוזר עוד פעם לפה, אותו דבר. זאת אומרת, החרדיות באיזשהו מובן נראית לנו פונדמנטליסטית, אבל היא לא פונדמנטליסטית במובן שהגדרתי קודם, ממש לא. עוד פעם, אם מישהו מאיתנו יצטרך להמר למה היה יותר קרוב אברהם אבינו או משה רבינו, אני לא יודע, מי שתבחרו, או המתנחלים הראשונים בארץ, כן, עם יהושע בן נון, הם היו יותר קרובים לאברך בבני ברק או היו יותר קרובים לנוער גבעות? אני מאמר על האפשרות השנייה. אוקיי? אז הנוער גבעות באמת חוזר לשם, והאברך בבני ברק צובע מחדש את המציאות שהייתה שם, וגם הוא נצמד למציאות הקדומה, רק לא לאמיתית, לבדויה. זאת אומרת, הוא יוצר לעצמו עבר בדוי שהוא יכול להצמד אליו. בעצם, כן, כמו שהדוד שלי אמר, אני הזכרתי זה כבר פה יותר מפעם אחת, דוד שלי פעם אמר שהבאי ורובה בטוח למדו ביידיש. הם ידעו ללמוד הרי, כן, מי שיודע ללמוד לומד ביידיש, מי שיודע עברית לא, מי שלומד בעברית לא יודע ללמוד. אז הם ברור שהם למדו ביידיש, ואנשים שלהם כמובן נפשו גרביים של 40 דניאל, זה ברור. לא יודע מה, כן, אברהם היה זקן ויושב בישיבה, עוד חזל אמרו לנו כבר, הוא היה ראש ישיבה, היה לו פרק עם שני כפתורים מאחורה.
אז הקונספט של אינפליביליטי, כן, שאי אפשר לטעות, גם בנצרות, גם בקתוליסטים, זה דבר חדש. 150 שנה האחרונות.
אוקיי.
וזה לא היה תמיד, ויהדות בוודאי שלא, כלומר, רמב"ם והלכות מאמין פרק ב'.
אני מסכים לגמרי. אני מדבר כרגע על תופעות בזמננו.
התופעות. אפשר לדרוע, שיש הקונספט של התפרדות אצלנו, אני לא חושב שגם חריגים.
פרקטית יש, היום יש. אתה יכול להגיד שאין לזה מקור, שזה לא היה פעם. אני לא חושב שאתה צודק לגמרי. אני חושב שאני לא חושב שהראשונים או האחרונים יגידו לך בצורה פשוטה שבגמרא נפלה טעות. אתה תמצא את זה אולי בצורה כזו או אחרת, זה לא יקרה שם. לא, 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 זה אני אומר. אני לא חושב שאתה תמצא את זה שם. לא שקיבלנו את זה. אין שם טעות. אני לא חושב, יהיה קשה למצוא, תמצא פה ושם, עוד פעם, יש לנו ספרות עשירה. אבל בגדול, המיינסטרים, אני חושב שתמיד היה כזה של אינפולביליטי בגמרא. כי אתה קורא עכשיו את הכסף משנה בתחילת הלכות ממרים, שהוא אומר שקיבלנו על עצמנו, אתה יכול להבין מתוך זה שכן יכול... כן, נכון. כי זה סביב הרמב״ם, הרמב״ם פתח שם איזשהו ערוץ. אבל זה, כשאתה קורא ספרות תורנית של ראשונים, אחרונים, פוסקים, נדמה לי גם עד היום ודאי, אבל זה גם היה המיינסטרים תמיד. בגמרא אין טעויות. אלו ואלו דבר לוקים חיים, אין טעויות גם מדעיות לא. עד היום פוסקים מודרניים. מורה משה פיינשטיין, שבסך הכל היה פוסק מודרני. אני לא חושב שתמצא אצלו אמירה שהגמרא טעתה עובדתית. אני ראיתי בכמה מקומות בתשובות של רב משה, איזו התעקשות. בסדר, לא חשוב, אבל זה אינפולביליטי. זאת אומרת, עדיין. זאת אומרת, ועוד פעם, אתה יכול להגיד שהוא עושה זה מסיבות חינוכיות, והוא לא באמת חשב, יכול להיות, אני לא יודע. אבל השיח הוא שיח שאין שם טעות, אני לא חושב שזה, זה נכון שזה הרבה יותר מתחזק היום, ועוד מעט אני אנסה להסביר למה. אבל אני לא חושב שזה המצאה חדשה, זאת אומרת, זה לא, זה יותר מתחזק היום.
לגבי האחרונים הראשונים, ובדיים, הרבה האחרונים תנו שהם יכולים לחלוק
על זה. כן, אוקיי, טוב, אבל אתה מבין ששם זה גם שאלה של זמן. גם על הגמרא, הסבוראים חלקו על הגמרא. הקודיפיקציה, כן, הקודיפיקציה תמיד נעשית, אתה יודע, ברטרוספקטיבה. זאת אומרת, אחרי כמה מאות שנים, פתאום מחליטים שעל הגמרא לא חולקים. במאה, 200, 300, 500 שנה. אחרי מה שנקרא היום חתימת התלמוד, חלקו גם על התלמוד, חלקים הגאונים, התוספות אומר, שיש חלקים גאוניים שנכנסו לתוך הגמרא, שפנינו. רב אחא זה רב אחא גאון. רב אחא גאון זה אחד מאחרוני הגאונים, זה לא...
אתם יודעים שכל מה שנלמד מהדעת, אם זה סביר, ואתה מקבל את זה, אז תקבל את זה, לא...
בגאונים, נכון? זאת אומרת, אבל זה נעלם עם הזמן, כי גם הקודיפיקציה והקנוניזציה של התלמוד נוצרה בתהליך של כמה מאות שנים. עכשיו, גם כאן, לכן אני לא יודע האם זה שינוי גישה, או שזה פשוט רק הזמן צריך לעבור. אתה לא עושה קודיפיקציה, או קנוניזציה, סליחה, של מישהו שהיית אצלו בבית מדרש. זה צריך להיות איזה 200 שנה אחורה, לא יודע מה, 300 שנה אחורה, ואז אתה יכול להפוך אותו לאיזשהו קאנון. זה טבעו של תהליך היסטורי, אני חושב. אז אני מנסה להצביע על זה שיש סוג אחר של פונדמנטליזם, שהוא כן מקבל את המעטפות האלה שהפונדמנטליסט הראשון מנסה להיפטר מהן, אבל הוא מקבל אותם רק בגלל שהוא מצליח לייצר להן מעמד כמו המעמד של המקור. זאת אומרת, הם בעצם גם דבר השם. כל מי שמוזכר בגמרא יכול להחיות מתים. זה א' ב' בבני ברק, תסתובבו שם, יש לזה כנראה איזשהו מקור איפה שהוא, אני לא זוכר איפה, אבל בבני ברק זה מושכל ראשון. כל מי שאני הייתי שם, זה ברור. כל מי שמוזכר בגמרא, אני מקווה לא יודע, אולי גם הגויים שהוזכרו שם במקרה, שיש איזשהו סיפור על דמה בנתינה, אולי גם הוא יכול היה לחיות מתים, אני לא יודע. אבל כל מי שמופיע שם בגמרא, פתאום הוא מקבל איזשהו מעמד, שהוא בעצם גם סוג של לא יכול לטעות, סוג של ביטוי של דבר השם. וההיצמדות לפרשנות המאוחרת יחסית, זה כבר לא המקור, היא בגלל שגם הפרשנות הזאת היא חלק מהמקור פשוט, כי המקור ממשיך לדבר אלינו גם בשלב ההוא. ובנוסף, מציירים, כמו שאמרתי קודם, מציירים את התקופות הקדומות ואת המקור בצבעים שהם מתאימים למה שאנחנו חושבים היום שנכון להיות, ואז אנחנו יכולים עדיין להמשיך להרגיש צמודים למקור ולא זזים ימינה ושמאלה. לנו מסורת אבותינו בידינו, אנחנו לא זזים מילימטר מהמסורת. הזכרתי את זה כבר, שבדרך כלל מי שמדבר על לא לזוז מילימטר מהמסורת זה בדרך כלל החדשן הכי גדול. בדרך כלל זה ככה. איפה מוצאים את זה? מוצאים את זה אצל בריסק. נכון? זה מקום אחד שבו כל הזמן מסורת, מסורת, כל הזמן, וכל האחרים הם סוטים מהמסורת, אין להם מסורת, רק לבריסק יש מסורת. המצאה, כולה, מאלף ועטף, כל הבריסק הזה, המצאה של סוף המאה ה-19. זה תחילת המאה ה-20, סוף המאה ה-19, שם המציאו את העניין הזה, ומשם זה הפך להיות מעמד הר סיני. זאת אומרת, זאת המסורת, ואין בלתה. בצורה מאוד דומה, נגיד, הזכרתי פעם, אני חושב, איזשהו ספר זיכרון של הרב רענן, שנרצח בחברון, ראיתי פעם ספר זיכרון שיצא לזכרו. אתם יודעים איך בנוי ספר זיכרון? יש מאמרים של תלמידים, נגיד, של קרובים, של רבנים שלו, כל מיני, ויש גנזי קדמונים. זה חלק של, נגיד, כתבי יד, מאמרים של פוסקים, תלמידי חכמים חשובים, מהדורות הקודמים שרואים אור לראשונה, שלא ראו אור, זה הזדמנות. ספרי זיכרון תמיד משמשים איזושהי אכסניה להוציא לאור כתבי יד שלא מוכרים, מאמרים של גדולי הדורות שלא מוכרים. עכשיו, מי זה הגנזי קדמונים שם? יש קצת הרב קוק, זה הקדמון ביותר, אחריו יש הרב צבי יהודה והרב חרלאפ, אלה גנזי קדמונים. אין, לא היה לפני הרב קוק כלום, יש הקדוש ברוך הוא מסר תורה למשה, משה לרב קוק, והרב קוק לרב חרלאפ והרב צבי יהודה. זה הכל. ואתם יכולים לראות את תלמידי הרב צבי יהודה קוק, כן? תלמידי, אגב, על שני אגפיה, על שני אגפיהם. זאת אומרת, גם הרב מור וגם מרכז, במובן הזה אני חושב שהם די דומים. כל הזמן מדברים על הצמדות למסורת ולא לסתות מהמסורת. ומי שהולך לא כמוהם, הוא פשוט לא שימש תלמידי חכמים אמיתיים. זאת אומרת, הוא לא, אין לו מסורת אמיתית למה שהוא עושה. זאת אומרת, המסורת, להתייחס לרב קוק בתור ממשיך המסורת האמיתי, זה קצת מופרז. בן אדם שבסך הכל רבים מחכמי דורו, שחלקם הגדול העריכו אותו אולי אישית, אבל רבים מחכמי דורו ממש לא הסכימו לדרכו. אוקיי? וזה לא פסל אותו אגב, שלא תתבין לא נכון, ממש לא. אבל אני אומר, הוא היה יהודי ענק. אבל להגיד שהקריטריון שלך זה רק ההמשך של המסורת, זה בדרך כלל מישהו שלא יושב על כלום. מישהו שיושב באוויר. הוא בדרך כלל מדבר את מי שצריך להצמד למסורת. ולכן זה חלק מאותה תופעה של פונדמנטליזם מהסוג השני. אתה בודה מסורת חדשה, אתה בודה מציאות קדמונית שאליה אתה יכול לחזור ולהיצמד, ואתה נהיה פונדמנטליסט כמו הפרוטסטנטי. אין בעיה. הקדוש ברוך הוא נמצא פה ברומא, הוא לא צריך לחזור למעמד הר סיני או לישו על המים או אני לא יודע לאיפה. אלא הוא נמצא איתנו פה ואנחנו עדיין, אנחנו צמודים אליו בדיוק כמוכם הפרוטסטנטים. אותו דבר. הוא נמצא פה, זה הכל. אז הרבה פעמים אתה מצייר את המקורות הקדומים באופן שונה, אבל אז נצמד אליהם באותה צורה. ולכן זה סוג אחר של פונדמנטליזם, זה פונדמנטליזם שיעי, קתולי, ובהקשר שלנו, חרדי נקרא לזה. קצת מהאורתודוקסי, חרדי בעיקר, כן? בדיוק.
עד איפה מגיע דבר השם?
אז זה מה שאני אומר.
מי מוסמך משם לבוא ולהעביר לנו אותו?
שאלה גדולה, וחלק מהקסם של המפה הפונדמנטליסטית הזאת, הוא שקשה מאוד לענות על השאלה הזאת. וזה מסוכן לא להיות באחד משני האגפים הנורא המוגדרים האלה. כי אתה יכול להגיע לכל מיני מקומות, לרפורמים, לכל מיני תנועות כאלה ואחרות, ולפרק את כל המערכת. אם אתה יותר מדי אוטונומיסט כזה, ומאמין באדם, וביכולת שלו להתערב, אבל לא ביכולת שלו להתערב כמי שמוסמך אישית על ידי הקדוש ברוך הוא, אלא כאדם שמביא איתו את כל המטען האנושי, את הקונטקסט שלו, ויחד עם זה הוא חלק מהתורה, הוא חלק אנחנו גם חלק מהתהליך הזה. זאת תפיסה בעייתית, מסוכנת, קשה לתת לה קריטריונים, אז מתי זה נכון, מתי זה לא נכון, עד כמה אנחנו מחויבים לזה. אם זה המצאה האנושית, אז למה אני חייב לזה בכלל? למה שאני אצמד לגמרא? אז בסדר, אז נגיד קיבלנו על עצמנו. מה זה קיבלנו על עצמנו? היו כמה יהודים שהחליטו שעל הגמרא לא חולקים. אוקיי, ומי החליט שעליהם לא חולקים? למה שאני אקבל את זה? הצורה הפשוטה ביותר לוודא שאתה לא תחלוק על הגמרא, זה לצייר את הגמרא בתור מעמד הר סיני. זה פותר את הבעיות. ולכן הגישה האלטרנטיבית, אם אתה רוצה להיות לא קתולי ולא פרוטסטנטי, היא גישה שנופלת בין הכיסאות. קשה לה לשרוד. זה חלק מהסיבה שאי אפשר להתמודד עם פונדמנטליזם, זה בגלל שבאמת תפיסה כזאת, זה קשה מאוד ליצור תפיסה כזאת שתחזיק מעמד, שיש לה כוח עמידה, שיכולה להיות מועברת לבנים, לילדים, ולהמשיך את המחויבות הזאת עם המחירים. זאת אומרת, עם המודעות לזה שבסך הכל מעורבים פה בני אדם, ויכולות ליפול טעויות, ולא הכל מתאים נאמן למקור, אבל בסדר, התורה ניתנה על דעת זה, וחכמים, אגב, חז"ל בגמרא, עושים מאמץ לא מבוטל כדי לייצר תפיסה כזאת. אנחנו בדרך כלל מתעלמים מזה בגסות, אבל חז"ל עשו מאמץ גדול כדי לייצר מין סוג כזה של תפיסה. הם לפעמים השתמשו במינוח קתולי. כשאתה אומר, נגיד, קרו את אלו ואלו דברי אלוקים חיים. מה זה אלו ואלו דברי אלוקים חיים? אפשר לקרוא את זה בשתי הצורות. אלו ואלו דברי אלוקים חיים פירושו, שני הצדדים צודקים, כי שניהם אומרים את מה שהקדוש ברוך הוא אמר. זה הפונדמנטליזם הסוג השני. אבל אפשר לקרוא את אלו ואלו דברי אלוקים חיים בתור? לא, זה דברי בני אדם. אבל גם בני אדם הם חלק מהתורה המחייבת מבחינתנו. זה קריאה אחרת. אתה יכול לקרוא את זה כך, אתה יכול לקרוא את זה כך. אבל את לא בשמיים היא נדמה לי שכבר קשה לקרוא באופן הראשון. את לא בשמיים היא. לא בשמיים היא, זאת איזושהי אמירה שאומרת, הקדוש ברוך הוא יכול לעמוד ולצעוק עד מחר, לא לזה התכוונתי. לא מעניין אותנו. זה אמירה אנטי-פונדמנטליסטית מובהקת, הלא בשמיים היא. ולכן נדמה לי שיש בגמרא כמה מקומות מאוד חזקים, כשאני יודע, הרב בר נחמני, כן, בנגעים, שם עם השיער לבן קדם לבארת, שבמטיב את הדרכי היורדים לשאול אותו מה ההלכה. גם שם יש איזושהי אמירה, עוד פעם, זה אגדות שיש כאלה שמציירים אותם כאילו שככה הווה, כן? זה תיאור היסטורי של מה שהיה. אני חושב שהאגדות האלה באות להגיד לנו את המסר הזה. לבנות איזשהו סוג של התייחסות יותר מאוזנת לתורה של בני אדם, שמצד אחד אנחנו יודעים, זה תורה של בני אדם, זה לא מה שאומרים בשמיים. זה לא מה ש... לא בהכרח מה שהקדוש ברוך הוא אמר. אולי כן, אנחנו מנסים להגיד את מה שהקדוש ברוך הוא מתכוון אליו. אבל אנחנו יודעים, זה לא בא ממנו, אנחנו יכולים לטעות, אנחנו בני אדם, אבל זה מה שיש לנו, זאת התורה, לא בשמיים היא. זאת אומרת, אנחנו הולכים עם זה. עכשיו, אמירה כזאת, לפעמים...
בדרשת הר"ן, יש מושג שלא תסור, בדרשת הר"ן, יכול להיות טעות.
כן, נכון.
זה המחיה שמשמעים.
בדיוק. זה גם הלא תסור מטמטם את הנפש, כמו אכילת המאכלות האסורות. כן, נכון? בדיוק. רואים את זה בהרבה מקומות. עכשיו, חלק מהפונדמנטליסטים יכולים גם לצטט את המאמרות האלה. כולם מכירים אותן, זה לא סוד הגמרות האלה. אבל זה לא לוקח חלק בתפיסת העולם שלהם. זאת אומרת, הם לא מבינים את המשמעות שלהם. תגיד לאדם, הוא יגיד, לא בשמיים היא, הוא מיד רואה את הקדוש ברוך הוא מדבר מגרונו של רבי יהושע. לכן לא בשמיים היא. לא בשמיים היא, הכוונה, אל תלך שבי אחרי כל מיני קולות מלמעלה. הקדוש ברוך הוא מדבר מגרונו של רבי יהושע, לא מלמעלה מהשמיים. זו קריאה אחרת, כמובן, של הלא בשמיים היא. לא בשמיים היא פירושו, הקדוש ברוך הוא לא מדבר מגרונו של רבי יהושע. הקדוש ברוך הוא צועק שרבי יהושע טועה. אבל אנחנו הולכים עם רבי יהושע, זה נקרא לא בשמיים היא. אבל בקריאה הפונדמנטליסטית, לא בשמיים היא פירושו, הקדוש ברוך הוא מדבר מגרונו של רבי יהושע. שמה, זה האמת, הקולות והברקים זה סתם, זה בא לבלבל אותנו, זה ניסיונות הטעיה. אסור ללכת אחריהם, כי זה לא מה שהקדוש ברוך הוא באמת רוצה, או באמת חושב. אז התפיסות העולם המוקדמות, האפריוריות, הן לפעמים הרבה יותר חזקות מהמקורות. גם פונדמנטליסטים, כידוע, אולי לא גם, בעיקר, פונדמנטליסטים משתמשים בפרשנות די יצירתית של המקורות. אבל הם עושים את זה כדי לייצר מצב שכאילו אנחנו לא סוטים מהמקורות. זאת אומרת, זו פרשנות מאוד יצירתית בשביל לייצר מצב שאנחנו ההמשך הפשוט, האותנטי של המקורות. לעומת זאת, דווקא אלה שלא פונדמנטליסטים, מרשים לעצמם אולי להתערב בגיבוש של ההלכה ובפרשנות שלה, אבל הם לא חייבים לאנוס את מה שהיה שם כדי לצייר איזושהי תמונה שהם... זה המשך אותנטי של מעמד הר סיני. כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הראו הקדוש ברוך הוא למשה בסיני. יש אמירות חזליות שקל מאוד לפרש אותן באופן פונדמנטליסטי. ואולי באמת זה היה שם, אני לא יודע. יכול להיות שהיו גם תפיסות כאלה אצל חזל, סביר אפילו. שהיו גם תפיסות כאלה אצל חזל. איך שאני מבין את זה היום, זה הכוונה לתיאור מטאפורי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הראה למשה בסיני, הכוונה תתייחס לזה כמו התורה שניתנה למשה בסיני. לא שבאמת זה אמירה היסטורית, אלא מבחינתי זה שתלמיד ותיק מחדש את זה, ולא קיבל את זה במסורת מהקדוש ברוך הוא, בסדר גמור, אז מה? זה חלק מהתורה, התורה ניתנה לבני אדם, לא ניתנה תורה למלאכי השרת, ואנחנו מחויבים למערכת הזאת, כולל המרכיבים האנושיים שבה. נגד הפונדמנטליזם שמנסה לזרוק את המרכיבים האנושיים, או לקדש אותם, או להפוך אותם לאלוקיים. לא, יש מרכיבים אנושיים, ואנחנו הולכים איתם. אני גם לא חושב ככה.
לא, לא, לא בשמיים, שמשעה שהוא הוריד את התורה למשה מסיני, זה היה רצונו שמעכשיו גדולי התורה הם שיפרשו.
אני מסכים.
זה מה שהוא התכוון.
אני מסכים לגמרי.
הוא הפקיע מעצמו את המשך הפרשנות.
נכון, אני מסכים לגמרי. אני חושב שזאת הקריאה הפשוטה.
יהושע בכלל לא מדבר למי.
ברור שלא, אני חושב שזה. זה המסר. המסר הוא שהוא לא אומר את מה שהקדוש ברוך הוא מתכוון. אני רק אומר שפונדמנטליסטים, כשהם קוראים את הגמרא הזאת באופן טבעי, הם מיד קוראים, לא, הקדוש ברוך הוא כנראה מדבר מגרונו של רבי יהושע, לא מהשמיים. וזה, עוד פעם, אם זה מזכיר לכם קתוליות, זה מעניין. דמיונות מאוד מעניינים, כן? האב, הבן ורוח הקודש. עוד פעם, דמיון קצת חיצוני, אבל יש פה משהו בעניין הזה, שאתה מנסה להפוך גם את האדם, את זה שלמטה, הסמכותי, למישהו שהוא חלק מהקדוש ברוך הוא, כן? שהקדוש ברוך הוא מדבר מגרונו. זה נצרך בשביל לייצר פונדמנטליזם מהסוג השני. עכשיו, האלטרנטיבה, כמו שאמרתי קודם, זה באמת אלטרנטיבה שאומרת שאנחנו לא חוזרים לסיני, לא צריכים לחזור לסיני, גם לא לאברהם אבינו, לא למשה רבינו, ולא לכיבוש ולהתנחלות של יהושע. אנחנו צריכים לחיות את התורה בעולם שלנו. עם כל המטענים שצברנו לאורך ההיסטוריה, אופן ביקורתי, אפשר לסנן, אפשר להתערב, יש דרכי התנהלות הלכתיים שהתגבשו עם, עם הדורות, אבל בסופו של דבר יש גם דרך שלישית. לא להיות פונדמנטליסט מהסוג הראשון ולא להיות פונדמנטליסט מהסוג השני, וכן להיות מחויב. זאת אומרת, שני סוגי הפונדמנטליסטים מאיימים עליך שאם אתה לא תהיה או איתנו או איתנו, לא יישאר ממך כלום. ובוא נגיד, יש בזה משהו. קשה לייצר מערכת...
זה סיכור.
כן, נכון. קשה לייצר מערכת שרידה כזאת. זה קשה, קשה. זאת אומרת, לייצר מערכת שממשיכה להיות מחויבת, שעוברת מאב לבן, עם כל הפיכחון המודרני הזה שאומר, חבר'ה, זה לא ירד מסיני. זה דברים שנוספו לאורך הדורות, יש להם קונטקסט, אנחנו יודעים מאיפה הם נוצרו, למה הם נוצרו, היו בני אדם שהיו מעורבים בזה, לבני אדם יש נטיות, יש מאוויים, יש מגמות, יש אידיאולוגיות, יש השפעות כאלה והשפעות אחרות. עכשיו לך אחרי זה תגיד, אוקיי, ולכל זה צריך להתעמד לנת ברנת שמה, שים לב ששיטת השח בעניין הזה היא כזאת. בסדר, אז השח חשב ככה, אז מה? קשה לייצר מחויבות בתפיסת עולם לא פונדמנטליסטית, וזה סוד הקסם הפונדמנטליסטי, במובנו הדתי. אבל אני רוצה לחזור עדיין למישור, אתם כבר רואים למה זה מסרטט בערך את המפה. שבה אני ארצה להתקדם. אבל
אני
היום...
חושב שבעולם החרדי, הרבנים לפחות, הם חושבים גם ככה. אני לא חושב שהם חושבים...
אני
די, אתה מסופר, נודע ויודע, כל אלו חושבים ככה.
אני כן, אבל אני חושב שעדיין צריך להבחין בין מה שאומרים לבין עד כמה אתה מטמיע את המשמעות של מה שאתה אומר. באמת יש המון אמירות, הקדמת קצות החושן, כן, כולם תמיד מצטטים את זה. יש הרבה אמירות שאומרות, כן, אנחנו בני אדם. בחיים היומיומיים שלך, בתודעה שלך, מעבר למקורות כאלה ואחרים, כולם מכירים את המקורות, הם מכירו את המקורות יותר טוב ממני. אבל התודעה הדתית שלך, אני חושב שכן הייתה, היא שונה. היא שונה. רב חיים קניבסקי יודע את כל מה שאמרתי עכשיו. אבל הוא לא חי כך. זאת אומרת, זה לא כך הוא תופס את הדברים, נדמה לי, אני לא מכיר אותו, אבל נדמה לי, לא כך הוא תופס את הדברים. אלא אם כן הוא ממש משחק משחק, לא יודע, מרשים מאוד, זאת אומרת, יכול להיות שחקן תיאטרון. זאת אומרת, להשרות כזאת אווירה על סביבתו, כשבפנים זה בכלל לא מה שהוא חושב, לא יודע, אולי, אני לא מכיר אותו, אבל זה לא, זאת לא, יש הרבה פעמים הבדל או פער מסוים, דיסוננס מסוים, בין התיאוריה שכולנו יודעים אותה לבין איך אנחנו חיים. ותסתכל פוק חזי איך אנשים מתייחסים לגמרא. אנשים מתייחסים לגמרא פשוט, תלך לרחוב, כל אברך, כל רב, כל אחד, כולם, כקטן, כגדול. אין טעות בגמרא. אין טעות בגמרא. גם לא טעות מדעית. יש רמב״ם כמובן, ורבי אברהם בן הרמב״ם שכותבים את זה, אוקיי, אז אני הייתי בבני ברק ופעם ראשונה שמצאתי את זה, חטפתי על הראש, אמרו לי את הרמב״ם אסור לקרוא, זה אין, לא קיים עלן ככה וזה, ומה פתאום, הגמרא היא קדושה, ואף אחד לא טעה שם בשום דבר. זה הכל רוח הקודש. עכשיו, ככה חיים, עוד פעם, מכירים מקורות פה, מקורות שם, מכירים את המקורות, חלק אפילו את המקורות לא מכירים, כי הם לא אסור ללמוד אותם, אבל זאת לא תודעה, זאת לא החוויה הדתית שלהם, לא ככה חיים. ובמובן הזה אני כן חושב שזה תיאור נכון של החשיבה החרדית. מעבר לשיח ולהאדרה של האדם, בטח הליטאי, כן, הליטאי הרי מחזיק מהשכל האנושי, מהאדם, ברור, זה חלק מהתשתית הליטאית. ועדיין ההתייחסות יש בה משהו פונדמנטליסטי. זאת אומרת, זה לא, הגמרות שאותן מצטטים לא מכוננות תודעה דתית כזאת. זאת אומרת, זה משהו אחר. ואני חושב שזה צורה מעניינת לתפוס את החרדיות. זה משהו שצריך להבין אותו כדי להבין האם יש מוצא אחר, שלישי, או איפה ההנחות היסוד, מה עושים פה. אולי לפני שאני אמשיך, אני רוצה רק לקשור את זה בכל זאת לספר פה. הספר נפתח בשאלה של, בדיון על מקורות ההלכה. וזה נעסוק בחלק הראשון של המהלך שלנו בספר. מקורות ההלכה, הכוונה, מה זה הלכה למשה מסיני? מה זאת דרשה? מה זאת סברה? בסדר? דברים שבדרך כלל, נגיד רבנים או אברכים חרדים מן השורה, לא כל כך מתעסקים איתם. בדרך כלל, יודעים, פעם שהתחלתי לעסוק במידות הדרש, אז כתבתי מאמר על קל וחומר. הרבה שנים כבר. כתבתי מאמר על קל וחומר, זה הפעם הראשונה שעסקתי בנושא הזה. הלכתי לספרייה של בר אילן לחפש ספר שעוסק במידות, מידות שהתורה נדרשת בהן, בין היתר, בקל וחומר. הגעתי למדף הרלוונטי, ומצאתי שם אוסף מזרוחניקים. כולם, עד האחרון. כל מי שעסק בתחום הזה, לא היה חרדי פוליטית, במובן הפוליטי. זה היה מרתק. הרב אוסטרובסקי יש לו ספר על זה. הירשנזון יש לו ספר על זה. הרב עמיאל, לא על מידות הדרש, לא משנה, אבל דבר דומה. כל האנשים האלה לא היו חרדים. וזה מעניין כמעט, פה ושם יש, אבל כמעט. ספרים על מידות הדרש כמעט לא תמצאו של רבנים חרדים. עכשיו אגב טיפה משתנה. ושיש המון לומדים, צריך למצוא פרנסה, במה לעסוק. אז אנשים מחפשים תחומים שבהם עוד לא עסקו. זו תופעה, כי יש הרבה לומדים. אז עכשיו כבר מתפשטים לתחומים שבאופן מסורתי לא עסקו בהם. יש ספר של קל וחומר שיצא מאוד מפורט, למרות שכתוב בצורה זוועתית. זה גם כן מישהו מירושלים, הוציא לפני כמה שנים. יש כבר עיסוק קצת בדברים האלה. השרייברים, יוסל ובונים שרייבר, מי שמכיר, גם כן עוסקים בדברים האלה. מאוד, יש דברים מעניינים שם, כי זה יהודים שיודעים. זה מעניין. אבל זה מעניין שלא עוסקים בנושאים האלה. עכשיו רב דליה נתן שיעור על זה. נתן שיעור על יסודות ההלכה. מה זה הלכה למשה מסיני? מה זאת דרשה? מה המשמעות? מרצה באוניברסיטה ממש. זאת אומרת, זה מבוא לתלמוד. כן? מי עושה דברים כאלה בישיבה? את המוכנות לחזור חזרה למסגרת המחשבתית שבתוכה אני פועל, לנסות, לא יודע אם להרער עליה, אבל לפחות להסביר אותה. אחרי שאתה מנסה להסביר אותה, אתה גם בדרך כלל טיפה מהרער. כי אז אתה אומר, טוב, אז הם לא הבינו כנראה נכון אם הם עובדים בצורה כזאת, כי אני כבר, יש לי כלים לדעת מה זה סברה, מה זה הלכה למשה מסיני, מה זה דרשה, אז אני כבר גם יכול לבקר, אני כבר לא מקבל כל דבר. ברגע שאתה מתחיל לגעת במסגרת שבה אתה שבתוכה אתה פועל, מסגרת המחשבתית, המתודולוגיה שלך, אתה כבר מודרני. אתה כבר לא פונדמנטליסט. ובמובן הזה, אני חושב שאפילו הנושא הלמדני גריידה הזה, לא שום אמירה אידיאולוגית, הוא עצמו כבר אומר לנו משהו על היחס בין רב דליה לבין חרדיות. וזה גם אומר משהו על מה זה חרדיות, כמובן. זה, אני אומר, זה תמיד, הדיון הוא תמיד אחד בצד השני. אבל אני רוצה רגע לחזור בכל זאת לסיים את המבוא הזה בהסתכלות רחבה יותר. לא בהקשר של אמונה ובהקשר של פונדמנטליזם דתי, אלא בהקשר של המהלך הפילוסופי הכללי יותר. למה? שאלתי למה הדברים האלה צומחים בשנים האחרונות. מה קרה עכשיו? מה פתאום יש את הפריחה הזאת של פונדמנטליזם כשכבר חשבו שהוא מת?
היגו.
היגו. עם התזה והאנטיתזה. כן, אבל במיקרו. מה קורה שם? אני חושב שזה בדיוק זה, אבל תראו, במאה ה-20 נפתחה עם איזושהי תקווה או אופטימיות עצומה. כן, המודרניזם, מה שנקרא היום. התחיל קודם, אבל עד אמצע המאה ה-20 בערך. הייתה איזושהי תקווה שהמדע והחשיבה הרציונלית והתצפית האמפירית והטיפול השיטתי, הלוגי, יפתרו את כל הבעיות. זה המשיח החדש. המשיח הזה דחק את רגליהם של המשיחים הישנים. זאת אומרת, האמונה הדתית נסוגה, ירדה ככה למחתרת במובנים מסוימים. והאידיאולוגיות תפסו את מקומה, התפיסות, הדמוקרטיה, הערכים, צורת החשיבה, המדע. היה מין איזשהו אופטימיות מלבלבת כזאת. ואיכשהו באמצע המאה ה-20 העסק הזה נשבר. ויש איזה הסברים, מה? כן, יש איזה הסברים היסטוריים, סוציולוגיים, זה מלחמות העולם. כן, מלחמות העולם, ויש לזה גם הסברים, אני חושב, אבל פילוסופיים. וההסברים הפילוסופיים, נדמה לי, הם שכשאתה בודק את ארגז הכלים הרציונלי, או הרציונליסטי, אתה מגלה שהוא לא מצליח באמת לתת לך ודאויות, לקרב אותך לאמת, במובנה הנאיבי, הייתי אומר, במובנה, כן, להתקרב לאמת האמיתית, להגיע סוף סוף לדבר האמיתי. השכל לא עשה את מה שציפו ממנו. בסופו של דבר, בעקבות מלחמות העולם גם, אנחנו נשארים עם זה שכל השאלות החשובות באמת אין לנו דרך שיטתית לטפל בהם. לא שאלות של ערכים, לא שאלות של אידיאולוגיה, לא שאלות של מבנה חברתי, נכון כזה או אחר. מדעי החברה ומדעי המדינה וכולי יכולים לתאר גישות שונות, יכולים לתאר מבנים שונים, הם לא יכולים להגיד מה נכון ומה לא נכון. זה תיאור, אתה עובר בדיוק בגלל העובדה שאתה מפסיק להתיימר לטעון, המדע יכול להתקדם, כי הוא מתמקד בלתאר ובלא לקבוע קביעות או להגיד מה נכון. זאת אומרת, התקדמות של המדע והתקדמות של ההבנה היא באה במחיר של ההבנה שאנחנו לא נצליח להגיע ככה להכרעה, לקביעה מה נכון ומה לא נכון. ואז נוצר שבר מאוד גדול, כי המשיח הרציונלי לא הביא את הגאולה. ונוצר איזשהו וקום כזה, איזשהו ייאוש, שלימים קיבל את השם פוסט-מודרניות, שאומר, טוב, אם הרציונליות לא הביאה אותנו אל הוודאות המיוחלת, אז אין ברירה, אלא להתרגל לעובדה שאין דבר כזה אמת. כל אחד והאמת שלו, כל אחד והנרטיב שלו, לחזור אל הסובייקטיביות ולהפוך אותה לאידיאל. להפך, מי שמדבר על דברים אובייקטיביים הוא מתנשא, הוא פטרנליסט, הוא לא מעודכן, ולהפנים את הכישלון של הפרויקט המודרני. הפרויקט המודרני נכשל. נכשל במובן של הבאת האנושות לתכליתה, לאמת, לתיקון הגדול. הייתה שם משיחיות ממש. זה משיחיות במלוא מובן המילה. והאל הזה יחזיב. הוא נתן הרבה הישגים. יש התקדמות שמדעית, יש הבנה רפואית, כמובן, הגיעו לחלל, לירח, הכל נכון, אבל הבעיות שאיתם אנחנו מתמודדים בחברה, בן אדם, לא פתר לנו כלום. פסיכולוגיה, כבר מזמן כולם יודעים שאין שם פתרון מדעי לשום דבר. אז מה קורה במצב כזה? במצב כזה יש שתי אופציות, ולא אחת. אופציה אחת זה להפוך לספקן, רלטיביסט, כן? כל אחד והנרטיב שלו והשיח שלו והנחות היסוד שלו וכו'. כי באמת אין, התייאשנו כבר מהאמיתות הגדולות, התנפצות האידיאולוגיות. האלטרנטיבה השנייה זה להגיד, טוב, אם הרציונליות לא מביאה אותי אל הוודאות המיוחלת, אז אנחנו נזקק למקורות על רציונליים. אנחנו נחפש איזה שהם, לא יודע, מוצא אחר, משהו שהוא מעבר לשכל, מעבר להבנה, שהוא ייתן לנו את הוודאות. אין ברירה, אנחנו רואים שהוודאות, הרציונליות הכזיבה. אז אנחנו נלך אל מה שמעבר לשכל. ואז נולדים כל מיני פתגמים כמו איפה שנגמר נגמר ההיגיון או ההבנה, מתחילה האמונה או הקבלה, או כל היום שיש גרסאות שונות לפתגמים האלה, שבעצם הופכים את הרציונליות למושג בזוי, לסוג של יצר הרע. זאת אומרת, אם אתה רציונלי, אז אתה לא באמת מאמין. כי להאמין פירושו להיות צמוד למקורות העליונים, לא לאנושי. אתם רואים איך זה מתחבר לפונדמנטליזם. זאת אומרת, השבר המודרניסט שבסוף המודרניזם יוצר את שתי התופעות, שהן נראות לכאורה הפוכות אחת מהשנייה, הן יושבות בדיוק על אותה תשתית פילוסופית. בדיוק אותו דבר. הספקנות הוא הרלטיביזם מצד אחד, הפוסט-מודרניות, והפונדמנטליזם מצד שני. ואגב, יש גם חיבורים מאוד מעניינים ביניהם, יש טשטוש נורא גדול, אבל זה לכאורה הפכים. אחד נדבר, סובייקטיבי, הכל יחסי, כולם צודקים. השני אומר, מה זאת אומרת, האמת כולה שלי, היא באה מלמעלה, הכל מבחוץ, הכל נתון לי מהמקור העליון והוודאי. הסובייקטיביסט אומר, מה פתאום? הכל זה אני, זה איך שאני בנוי. גם מדעי המוח עוזרים לנו בזה, נכון? הרי אנחנו כבר יודעים שאנחנו שבועים בידי המבנים המוחיים שלנו. זאת אומרת, זה הכל משתלב פה לכיוון סובייקטיבי. אפילו המדע כבר מוביל אותנו לכיוונים סובייקטיביים. ומצד שני, הפונדמנטליזם הוא הפוך, הוא הכל מבחוץ, הכל אובייקטיבי, הכל אמת מוחלטת, לא ניתנת לביקורת, לא עומדת לביקורת וכו'. אבל שניהם באים מאותו מקום. שניהם באים בדיוק באותה פלטפורמה פילוסופית, מהייאוש, הייאוש מהרציונליות. הייאוש מהרציונליות אומר, אוקיי, אז הכל סובייקטיבי, אז אין אמת. ומישהו אחר אומר, לא, יש אמת עליונה, לא בכלים רציונליים, בכלים על רציונליים. יש אמת עליונה.
אבל רוב העולם המערבי הוא נשאר רציונלי.
בסדר, אני לא מדבר. נשאר רציונלי, אני לא בטוח, הוא נשאר חי כמו שהוא חי, בלי להיות מוטרד יותר מדי מהבעיות הפילוסופיות. זה נכון תמיד. רוב האנשים לא מוטרדים מבעיות פילוסופיות. האוונגרד...
הוא דווקא בצד שלא היה...
לא, לא. תראה, יש...
ונהיה פתאום...
אז אמרתי, יש איזשהו קסם דווקא בתקופה הזאת שמעורר מחדש את הפונדמנטליזם. וכן, יש אלפי מתנדבים שבאים לחזור לדעש, שבאים מהמערב, מאירופה, מאוסטרליה, מבריטניה, כן? המערב מודאג ממה יקרה כשהם יחזרו לשם. כן, כל החבר'ה האלה. זה ארכיטרוריסטים אכזריים מטורפים. וקיבלו חלקם, לא כולם מוסלמים אגב, ממש לא. יש לא מעט מביניהם, שמעתי מספרים לפני כמה זמן, היה סקר ראשוני, אמנם, אבל לא, ממש מבוסס. אחוזים מאוד גבוהים זה אנשים אירופי שנולדו באירופה, לא מוסלמים, מאגרים. אירופי ממש. יש משהו בוואקום הפוסט-מודרני שמחפש מקור אלטרנטיבי. יש קסם, אותנטיות כזאת דתית, שנותנת לך מוצא מתחושת הוואקום הזאת. הרציונליות לא נותנת את הסחורה. ואז מה שקורה זה שספקנות ופונדמנטליזם שלכאורה הם שני הפכים שמתנגשים אחד עם השני, באים מאותו מקור. והמקור הזה הוא אחד. זהות בין אמת לבין ודאות. מי שמזהה אמת עם ודאות, בסופו של דבר חייב לבחור אחד משתיים. או שאתה ספקן או שאתה פונדמנטליסט. אין אפשרות אחרת. כיוון שהדרך הרציונלית לא נותנת לך ודאות. אין מה לעשות. אז או שאתה מוותר על האמת, או שאתה נהיה פונדמנטליסט. עכשיו, הדרך להציע אלטרנטיבה לשתי התפיסות האלה, אלטרנטיבה שהיא לא ספקנית לפונדמנטליזם, זה לוותר על הזהות בין אמת לבין ודאות. לא לחפש ודאות. אין ודאות, אנחנו בני אדם. אף אחד מאיתנו לא יכול להיות בטוח בכלום. אבל אנחנו חיים עם זה. וזה בסדר גמור. זה מה שאנחנו, בהקשר האמוני גם, אבל גם בהקשר הפילוסופי. אנחנו בני אדם, אנחנו יכולים לטעות. אוקיי, אבל זה מה שיש, אנחנו הולכים עם זה. עכשיו אני מדבר לא רק במישור של אלטרנטיבה אמונית, כמו שאמרתי קודם, אלטרנטיבה לשני סוגי הפונדמנטליזם. עכשיו אני מדבר במישור הפילוסופי הכללי לגמרי, בלי קשר לדת ולאמונה. גם במישור הפילוסופי, יש אנשים שלא מוכנים להתפשר על ודאות. כל דבר שהוא לא ודאי הוא לא אמיתי. אז מה קורה במצב כזה? או שאתה ספקן או שאתה פונדמנטליסט. במובן הפילוסופי, עכשיו עזבו את האמונה. עכשיו אני אומר, במובן הפילוסופי צריך לייצר אלטרנטיבה שלישית. במובן הפילוסופי צריך לייצר מצב או תמונת עולם שבה אמת לא מזוהה עם ודאות. כן, יכולה להיות אמת שאני מאמין בה ואני נלחם עליה ואני חושב שהיא נכונה ואני חושב שמישהו שחושב אחרת טועה ואני לא בטוח בה. אני בן אדם, בן אדם יכול לטעות ואני יהיה מוכן להקשיב למי שאומר אחרת. אני כן מעביר את זה בבקרות. אני לא רוצה להיפטר מהבקרות האנושיות. להפך, הבקרות האנושיות הן חלק ממני. אתם רואים איך זה מתקשר לדיון שלנו על הפונדמנטליזם. אם מצליחים לייצר אלטרנטיבה שלישית כזאת, יש איזשהו סיכוי להתמודד עם פונדמנטליזם. מה שקורה היום זה שהתשתית הפילוסופית של ההתמודדות מול פונדמנטליזם זה ספקנות, זה רלטיביזם. ורלטיביזם לא יכול להתמודד באמת מול פונדמנטליזם. לא יכול, אין לו עמוד שדרה כזה, הוא בא מאותו מקום. הוא מבין שהפונדמנטליזם צודק, כי הרי אין לו אמת. אז איך אתה, מי יצא למלחמת ג'יהאד בשם הלא אמת? דוקינס כותב את זה, אף פעם לא ראיתי מישהו שערב על מזבח האתאיזם. למרות שאני ראיתי דווקא הרבה כאלה, אבל הוא טוען שהוא לא רע. למה? כי הוא אומר, אם אין לך בשביל מה להרוג, אז בטח שאתה לא תהרוג בשביל זה, נכון? זאת אומרת, אבל, אז זה נכון שאתה לא תהרוג בשביל זה, אבל אתה לא תוכל להתמודד עם אלה שכן הורגים בשביל זה. ולכן אני חושב שהבעיות הפוליטיות, החברתיות, האידיאולוגיות שאנחנו חווים אותן, נדמה לי, אולי זה נטייה אישית שלי, יש להם שורש פילוסופי. ובשורש הפילוסופי זה נובע מזה שמי שמתמודד מול פונדמנטליזם זאת חברה שחיה בתוך אתוס ספקני. ואתוס ספקני הוא בא מאותו מקום. זה שתי פנים של אותה מטבע. הוא לא יכול להתמודד עם דבר כזה. אתה לא יכול לייצר עמוד שדרה. אתה יכול להתגונן. ברגע זה יגיע אליך ומאיימים לך על החיים, אתה כן יוצא למלחמה. בסדר, ברור. עוד לא איבדנו לגמרי את ה... קצת איבדנו גם את זה. אבל לא לגמרי. את הנטייה לשרוד. אבל מלחמה על האמת שלך. מלחמה על ללכת נגד הפונדמנטליזם כי הוא טועה. לא כי הוא מאיים עליי. הבעיה בפונדמנטליזם זה לא שהוא מתנהג באופן קיצוני. זה בעיה. אבל זה לא מתחיל, זה סימפטום. הבעיה זה שהוא משאה את הביקורתיות, את החשיבה הביקורתית. שם זה מתחיל. והשאלה, האם יש לי איזושהי אלטרנטיבה שמתמודדת מול העניין הזה? האם אני יכול לייצר פילוסופיה לא פונדמנטליסטית, וכמובן אחרי זה אמונה לא פונדמנטליסטית. אוקיי? כאן אני כבר בלי קשר לרבדל נדלת, זה רק הוספתי את שלי, עכשיו אני כותב על זה ספר, אני גומר כבר עוד מעט, על, על העניין הזה. שלייצר איזה, איזה תפיסה, תפיסה של אמת ברמה הפילוסופית ותפיסה של אמונה כתוצאה מזה שהיא לא פונדמנטליסטית מאף אחד משני הסוגים האלה. ואני חושב שהפתרון של הבעיה הפילוסופית מאוד נחוץ בשביל ההשלכות הפרקטיות שהיום אנחנו חווים. כי נדמה לי ששורש החולשה נמצא בפילוסופיה. ורק אחרי זה הוא מתרגם לפוליטיקה ולמלחמות. טוב.